השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. יהדות טבעי, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות טבעי.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב.
קיץ בריא, קיץ מבורך, קיץ חם, בלי גשם. מאז הבחירות מדברים פה על שני עמים, פריפריה מול התל אביבים, המזרחים מול האשכנזים, הוותיקים מול העולים. אז לפני 27 שנים, בשנת 1988, ידיעות אחרונות רצה לפרסם כתבה על מה היה פה בקום המדינה. קום המדינה על המעברות, הזעם של אנשי המעברות, תחושת הנחיתות שלהם לעומת הוותיקים, הם פרסמו כתבה בשם נקמת המעברות. והם סיפרו סיפור מזעזע, ככה הכתבה מספרת, סיפור שהתרחש, אני מספר, הכתבה היא ב-88, הסיפור מתרחש 30 שנה קודם, בשנת 56, נער צעיר בן 16, ככה הכתבה מספרת, נער צעיר בן 16 עולה על טרמפ בדרך למעברה בדרום, ובמכונית נוהג בחור ישראלי, ותיק, אשכנזי כנראה, והוא מבקש ממנו להגיע עד למעברה. הנהג לא בדיוק, לא כוח לזה, נפנף אותו, הוריד אותו בדרך. ההוא הנער הצעיר הזה מאוד נפגע, הוציא רובה וירה בו. הרג אותו. ככה הכתבה מספרת. עכשיו, אם הם מספרים את זה כמוני, הכל בסדר, אין בעיה. אבל הם סיפרו את השם שלו. כתבו, נתנו תמונה שלו. מי הוא? חלפו 32 שנה מאז שהאירוע הזה התרחש, והם מספרים, תדע לך, הבחור הזה לפני 32 שנה רצח מישהו. הבן אדם הזה, חי וקיים, כבר היה בן 50, כמעט בן 50. התחתן מאז, היה בכלא, יצא מהכלא, השתקם, התחתן, הקים משפחה, פתח עסק, הייתה לו חנות, כולם הכירו אותו. מי מיום ראשון הוא לא יכול להוציא את הראש מהבית? אנשים פוחדים להיכנס אליו לחנות, הוא רוצח. אם הם יעצבנו אותו, יוציא אקדח ויירה בהם, גמרו לו את החיים. משפחה כועסת עליו, הבנות שלו פחדו ללכת לצופים, לפעילויות. אבא שלכם רוצח, אבא שלכם ישב בכלא על הריגה. הוא תבע את העיתון על סכום גדול של כסף. מה זה הדבר הזה? מה אתם פרסמים עליי סיפורים כאלה? העיתון טען, מה שכולנו טוענים, זכות הציבור לדעת, חופש הביטוי. מה זאת אומרת? בחברה דמוקרטית כולם צריכים לדעת הכל. אתה רוצה שאנשים יתרימו למדינה, הם צריכים לדעת כל מה שקורה במדינה. הוא אמר, זכות הציבור לדעת בסדר. אם זה היה נוגע לציבור, אבל מה נוגע לציבור? מה עשיתי לפני 30 שנה? אני לא רוצח. היה לי מקרה בתור ילד, חזרתי בתשובה, נגמר הסיפור. מה אתם עכשיו ממחזרים חומרים? מספרים אפילו לא פרסמו תגובה שלו. בסוף השיעור נזכיר מה בית המשפט פסק, גם ננסה להבין מה עמדת ההלכה בעניין. אבל זה מכניס אותנו חזק מאוד לסוגיה של לשון הרע. החטא הכי כיף והכי קל, העבירה הכי כיפית, אם יש דבר כזה, והכי קלה, זה לשון הרע. למה היא העבירה הכי כיפית? כי זה נותן תחושה מאוד טובה. לשבת ולדבר על חולשות של אחרים, זה נותן תחושה מאוד מאוד טובה. אם כולם דפוקים, אז אני טוב, ככה אנחנו בונים את עצמנו. על ידי זה שאנחנו מורידים אנשים אחרים, אנחנו בונים את עצמנו. זה גם חטא נורא קל, כי אנחנו לא מרגישים רע אחר כך. מה עשינו בסך הכל? דיברנו. ישבתי עם חבר, סיפרתי לו, המנהל עבודה שלנו? זה בחור מנובל, זה אגואיסט, רק כסף מעניין אותו. הרבצתי לו. הקיתי אותו, זרקתי אותו מהמפעל, כולה דיברתי עליו, הכל דיבורים. אנחנו מאוד מרגישים בנוח עם העבירה הזאת, כי כאילו לא עשינו שום דבר. אבל משום מה התורה מתייחסת ברצינות, שלא לומר בהיסטריה, לנושא של לשון הרע.
מה?
לנושא של לשון הרע. שתי הפרשיות שנקרא השבוע, שתי פרשיות, מדברות על אותו עניין, חטא הצרעת, שכמו שנראה עוד מעט, המפרשים לומדים, שזה בא לשון הרע, נראה איך הם הגיעו לזה, כי בתורה זה בכלל לא כתוב. איך הגמרא הגיעה לזה שזה מדבר על לשון הרע? שתי פרשיות התורה מקדישה לאותו עניין, זה מאוד חריג. אנחנו יודעים שהתורה מקדישה פסוקים ספורים. מתן תורה, האירוע ששינה את העולם, שעליו מבוסס, כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא מקבל בתורה, שליש פרשה קצרה, פרשת יתרו. הסבל במצרים, 10 פסוקים. הצרת, מחלת אור, מקבלת שתי פרשיות, כמעט שתי פרשיות בתורה, מתחילת פרשת תזריע עד כמעט סוף פרשת מצורע. מדובר על הנושא של הצרעת. התורה מתייחסת מאוד ברצינות, רוצה להראות את החומרה של לשון הרע. את העונש המיידי שמקבלים על זה. עונש משפיל מאוד. אין בתורה שום עונש משפיל כמו הצרעת. אנחנו נראה עוד מעט. אנחנו מבינים שהתורה מתייחסת ברצינות למילים. ואנחנו רוצים היום לדבר על מילים. מה המשמעות לפי הפשט, לפי הקבלה, לפי המיסטיקה, למילים שמוציאים מהפה? האם זה באמת הכל דיבורים? הכל מילים, 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 שטויות, רק אמרנו מילים, או שהמילים האלה עושות משהו, מחוללות משהו, הן קיימות באיזשהו מקום, בעולם הזה, בעולמות העליונים. נקדיש לזה את השיעור שלנו. מה? שהיה, נכון, נכון על לשון הרע, טוב שהזכרת את זה, לשון הרע על ציבור, על ארץ ישראל.
מרים,
נדבר על מרים כמובן, טוב שאתה מזכיר. השבוע אנחנו קוראים שתי פרשיות, פרשיות עזריה מצורה, שתיהן מדברות על הצרעת. הפרשה הראשונה מדברת על הדיאגנוזה, על הדרך לזהות צרעת. הפרשה השנייה מדברת על הריפוי. אחרי שזיהינו את הצרעת, עכשיו צריכים לטפל בה. הפרשה השנייה מספרת מה עושים עם הצרעת הזאת. זה עניינים מסובכים, רק אגיד ככה כמה מילים, בשביל לסבר את האוזן, זה אפילו לא יהיה כל כך מדויק לפי ההלכות, כי באמת להחזיק בראש את ההלכות האלה זה מאוד מסובך, מעט מאוד אנשים אם בכלל יודעים את זה, אז רק ככה, כדי שיהיה לנו יותר קל להתחבר לעניין הזה. הצרעת מתחילה מהרחוק אל הקרוב. היא לא מתחילה מהאדם, היא מתחילה דווקא מהבית, אחר כך מתקרבת יותר ופושה על הבגדים, ורק בסוף מגיעה אל הגוף של האדם. היא מתחילה מהבית, יום אחד אדם קם בבוקר, מגלה על הקיר כתם אדום. אדום חזק או ירוק חזק, אי אפשר להתבלבל, זה לא רטיבות. כתם אדום, ירוק, הוא קורא מהר לרופא. אלא סליחה, קורא לרופא, מי הרופא במקרה הזה? הכהן. הוא קורא לכהן, הכהן מסתכל, אם זה נראה כמו צרעת לפי הכללים, הכהן סוגר את הבית לשבוע. אין כניסה לפה שבוע ימים. אחרי שבוע בא מסתכל. אם הכתם האדום נחלש, קולפים אותו את הטיח ושום דבר לא קרה. אם הכתם נשאר על עומדו, כל שכנים יתרחב, אם פשע ויתרחב, סוגרים את הבית לעוד שבוע. אם זה נשאר אותו דבר, צריכים לשבור את האבנים. את הקטע הזה בקיר אתה חייב לשבור, לבנות אותו מחדש, לטוח אותו מחדש. אם הכתם... לזרוק, כמובן, לזרוק. לזרוק אותם מחוץ לעיר. אם הכתם חזר אחרי שבנו את האבנים מחדש, כל הבית צריך נתיצה. הלך הבית. כל השלד צריך נתיצה. בנית הבית במיליון, שניים, צריך לשבור את כל הבית, יש פה צרעת. השלב הבא, מגיע לבגד. אדם מגלה על הבגד שלו את אותו כתם, אדום, ירוק, קורא לכהן, הכהן מחכה שבוע. אם זה באמת צרעת, צריך לשרוף את הבגד. אסור להחזיק את הבגד הזה בבית, ואז בשלב השלישי זה מגיע לגוף. בגוף זה כבר לא אדום ולא ירוק, זה לבן. מאוד חשוב להדגיש את זה, עוד מעט נראה למה. כתם לבן, יש ארבע דרגות בלובן, סעץ, צפחת בארץ, זה שלוש רמות, זה ארבע רמות בלובן, לא, כי יש עוד שתיים, הגמרא עושה שתיים שאין ארבע, הגמרא אומרת, ארבע דרגות בלובן של הצרעת, כסידה איכל, כלובן ביצה, ארבע דרגות בלובן של הצרעת, הנגע הוא בגודל אפונה, יכול להופיע בראש, יכול להופיע על האור, יכול להופיע בכל מקום, במקום הזקן, שלא במקום שיער, אתה קורא לכהן, הכהן מסתכל, מה שהוא צריך לבדוק זה אם הוא עומד ברמת הלובן שעליה התורה מתכוונת, ועוד שני סימנים. שהמראה הכללי של הנגע יהיה נראה עמוק מן האור. יהיה כמו צל, יהיה נראה יותר עמוק מן האור, ושהשערות שבתוך הנגע יהפכו להיות לבנות. אם השערות נשארו שחורות כצבען הטבעי, אז לא. אם הן צריכות להפוך להיות לבנות, ואז הכהן אומר, אדוני, סלח לי אתה מצורע. ברגע הזה מתחיל תהליך משפיל. פשוט משפיל, אין בתורה שום עונש כל כך משפיל. האדם הזה צריך לצאת לבידוד מחוץ למחנה. אסור לו להיות בבית, צריך לצאת מחוץ למחנה, צריך לשבת שם לבד, בלי אשתו, בלי הילדים, לשבת שם לבד. יותר מזה, מילא לצאת מחוץ למחנה, כל התמאים יוצאים מחוץ למחנה. וכל הדרך צריך להכריז על עצמו, תמא, תמא, תתרחקו, יש פה אסון טבע, תתרחקו, תמא, תמא. כולם יודעים, זה לא שהוא יוצא בלילה בשקט, שאף אחד לא יודע איפה הוא, אשתו אומרת הוא בעבודה. כולם יודעים, הוא צריך להכריז על עצמו, לדבר לשון הרע על עצמו, הוא צריך להכריז על עצמו, אני תמת, התרחקו ממני, יש פה מישהו מסוכן לציבור, הולך יושב שם מחוץ למחנה, שבוע שבועיים עד שחולף את המחלה, ובשבוע שבועיים האלה הוא צריך לנהוג מנהגי אבלות. הוא נשאר עם אותם קורע את הבגדים, נשאר עם אותם בגדים, זה מאוד חשוב, כמו שנראה, אסור לו להסתפר, אסור לו להתגלח, כנראה שגם אסור לו להתקלח, מנהגי אבלות לכל דבר ועניין, אם כן זה עונש משפיל מאוד. עונש קשה, ממש פוגעים בכבוד של הבן אדם. זה הצרעת המתוארת בתורה. בואו נקרא אותה בזריזות. במובא 2, ויקרא י' ג' אדם כי יהיה באור בשרו שאת וספחתו בארת, והובא אל אהרון הכהן או לאחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע, א' הוא רואה את הנגע, את רמת הלובן, ב' הוא מסתכל על השיער, האם השיער בנגע הפך לבן, ג' האם מראה הנגע עמוק מאור בשרו, האם הנגע נראה כמו צל, עמוק יותר מתוך האור, נגע צרעתו וראהו הכהן וטימא אותו. ואז מילא תימא אותו. נו, יש עוד הרבה יזבים ונידות, יש עוד הרבה תמאים בעם ישראל. בעל קרי? לא, זה משהו אחר לגמרי. בגדיו יהיו פרומים, הוא צריך לקרוע את הבגדים כמעשה אבלות, כאילו מת מישהו. ראשו יהיה פרוע, על שפם יעתה, אסור לו להתגלח, ותמא תמא יקרא, הוא צריך להכריז על עצמו לכל הדרך. אני תמא, תתרחקו ממני, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. התמא היחיד שכתוב עליו, בדד ישב. לא מספיק לצאת מחוץ למחנה, הוא גם צריך להיות שם לבד. אפילו בני משפחתו, בלי בני משפחתו. יש דיון, הרבי מאיר בכמה מקומות, האם מותר לו לשבת עם מצורעים אחרים? כי יש לנו את ארבעת המצורעים שישבו יחד. אבל המפרשים מחלקים שמצורע של לשון הרע צריך לשבת לבד. אפילו בלי מצורעים אחרים אסור לו לשבת. המצורעים... מחוץ לשלושה מחנות ולבד. אם כן, אנחנו רואים שהתורה ממש רוצה לפגוע לו בכבוד, בצורה מאוד חמורה, בניגוד לה, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה, תמיד אנחנו שומרים על הכבוד של האדם שחוטף מלכות. פה לא שומרים על הכבוד שלו. הדבר המעניין, סליחה שי, כן. אתה צודק. הדבר המעניין הוא, ששי מציין שזה בניגוד, תמיד התורה אומרת, ברור לו מיטה יפה, אפילו אדם שהולך למוות, צריך לעשות את זה בצורה מכובדת. כאן רוצים, במפורש, עושים משהו שפוגע לו בכבוד. עוד רגע נראה. באה הגברה, עכשיו, מה הדבר המעניין הוא? שהתורה לא מסבירה מה המהות של הנגע הזה. היא מסבירה רק את הסימפטומים, איך מזהים אותו. אבל איזה מחלה הזאת? זו מחלת אור, זו מחלה טבעית שבאה מהתאים, צריך לקחת אנטיביוטיקה. זה משהו שהוא מדבק. התורה לא מדברת על המהות של העניין, היא מדברת רק על המציאות, על הסימפטומים. אבל מה זה, זו מחלה טבעית? זו מחלה שצריך לקחת אנטיביוטיקה בשביל להתרפא ממנה. אם זה היה קורה היום שמשיח יבוא ייקחו אנטיביוטיקה, אז לא היה אנטיביוטיקה, אולי היום כן ייקחו. מה עושים עם המחלה הזאת? כי אנחנו יודעים שיש חיידק, הלפרה, הנסן, מחלת הנסן, שנקראת שזה מחלת הצרת. בירושלים היה פעם בית חולים שהיו מבודדים את המצורעים. אבל אני שואל, האם זו המחלה שהתורה מדברת עליה, על מחלת הצרת, לוקחים אנטיביוטיקה? אוקיי. באים המפרשים ואומרים, זה לא מחלה טבעית, זה לא מחלה אורית, זה לא מחלה רפואית, זאת מחלה רוחנית. מספרים, אות ומופת, מספרים על יהודי שחלה, היה לו חום, דלקת גרון, שפעת כמו כולם בתקופה הזאת. הוא הלך לרופא, הרופא מסתכל, אומר לו, זה אווירוס. זה אווירוס, זה וירוס שבא מעבירות. אז גם המחלה הזאת זה וירוס של עבירות, זה וירוס רוחני. זה מין תגובה מאוד מעניין, זה כזה ריאקציה, זה תגובה של הגוף. מה? על כל דבר. זה תגובה של הגוף, הגוף פולט את הרע הזה. אדם עשה איזה רע, הגוף פולט אותו. זה לא, איך אנחנו יודעים? אתם אמרתם בצדק שזה לא מחלה טבעית. רוב המפרשים אומרים כך, לא כולם, אבל רוב המפרשים אומרים כך. הם אומרים, תסתכל איך התורה מציגה את זה. א', הסימנים. הצרת המוכרת לרופאים זה דווקא כתמים אדומים. זה אדמדמת כזאת, לא כתמים לבנים. אז זה בכלל לא מה שהרופאים מכירים. ב', הוא הולך לכהן, לא לרופא. אם הוא היו צריכים פה רופא, תורה הייתה אומרת, לך לרופא, תורה שולחת אותו לכהן. ג', זה הרמב״ם אומר, שהייתי רק לסיים פשוט, ג', זה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, איך הצרעת מתחילה? הזכרתי את זה בכוונה את הסדר, שהיא מתחילה מהבית והבגד. בבית ובבגד אין צרעת. הרופאים לא מכירים מחלה כזאת. גם אם זו הייתה מחלה טבעית, אז זה על הגוף. למה זה מתחיל מהבית והבגד? אומר הרמב״ם, אינה זה אות ומופת שאינה ממנהגו של עולם. קדוש ברוך הוא רוצה להראות לך, אל תגיד, אוי ואי, לא התקלחתי, הייתי באיזה אזור, לא היגייני, אני לא נקי, בעיות אור. לא, זה התחיל מהבית, זה התחיל מהבגד. להראות לך זה משהו, אני כועס עליך. זה משהו רוחני שמגיע מלמעלה, שרק מתבטא באיזה ריאקציה גשמית, באיזה תגובה גשמית. אני רוצה לצטט פה קטע מאור החיים, מאוד מקורי, מאוד יפה, איכשהו, ככה, את הרעיון הזה, ככה, הוא פותר בצורה כל כך פשוטה. הוא אומר, אם זו הייתה מחלת אור, מה הדבר הכי פשוט, הראשון שעושים עם מחלת אור, שומרים על היגיינה, מחליפים בגדים, מסתפרים, מקפידים על מקלחת, לגזור את הציפורניים. מה התורה אומרת לו? ההפך הגמור, תישאר עם אותם בגדים שבע ימים. כל אחד שהיה בשבעה, לא נעים שגיד את זה בשידור, יודע את הריח שיש בבית. זה מי שהיה בשבעה, אנשים לא מתקלחים, לא מחליפים בגדים, לא זה. אז זה לא נעים. התורה אומרת לו, אתה צריך לעשות את כל ההפך ממה שהרופאים מציעים למחלת אור. להיות עם אותם בגדים, לא להסתפר, לא להתקלח, לא להתגלח. מה התורה רוצה להראות לך? שלא תעלה בדעתך שזה מחלת אור. זה בדיוק להפך, תעשה תשובה. נקרא את האור החיים במובא 2. הצרת כפי הטבע, הוא אומר, אור החיים י' ב', הצרת כפי הטבע, תכונתו תתהווה מאפשות וזיהום הגוף, וגם הוא אומר, תגבור את המראה השחורה. מה זה המראה השחורה? הרי הרופאים היוונים דיברו על זה שכל המחלות באות מהליכות, מהמרות. הרופאים היוונים אמרו שברמב״ם גם מדבר על הנושא הזה, שבגוף יש ארבע מרות, ארבע ליכות, ליכה לבנה, ליכה שחורה, וכל ליכה, ליכה אדומה, והחוסר האיזון בין הליכות הוא גורם לכל המחלות. מפה נכנס הביטוי מרה שחורה. כשרוצים לתאר אדם שהוא בדיכאון, שהוא מנלכוני, אומרים, מרה שחורה, זה הביטוי תמיד בחזל, כי הרופאים היוונים טענו שהמראה השחורה הזאת, הליכה השחורה, היא גורמת לעצבות, למלנכוליה. אז הוא אומר, הצרת, כך אומר האור החיים, באה א' מבעיות היגיינה, מהפשוט וזיהום הגוף, וב' מתגבורת המראה השחורה, מאיזשהו עצבות. והרפואה הטבעית לזה היא הרחקת העצבות, והוספת עניינים המרחיבים ליבו של אדם ומסמכים אותו. מה באה התורה ואומרת? ההפך הגמור. מה? אני רק אסיים את הק... מה? אני רק אסיים את הקטע, והנה בבוא הצרעת על האדם יכול לחשוב כי חולי טבעי הוא. לזה נתחכם כל עליון, וציווה שיסגר המצורע בדד יישב, בדיוק להפך, כביכול להגביר את העצבות שלו, שב שם לבד, תחשב יודע מה כל עם ישראל מדבר עליך לשון הרע, כולם יודעים איפה אתה נמצא עכשיו, ובגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, ודברים אלו כפי הטבע הם מנוגדים לרפואת הנגע, ועד רבה יולידו הנגע מחדש, אלו דברים שבמחלת אור, הם מחזקים את הנגע. אגב, פעם ראיתי פירוש נפלא שאומר עוד ראייה עצומה לזה. התורה אומרת שחתן בשבעת ימי המשתה, אם גילו את הנגע רגע לפני שהוא הולך לחופה, ואז דוחים אותו, נותנים לו שבוע להיות עם הקלה, להיות עם כל האנשים שבאים לצמוח איתו בשבעת ימי המשתה. אם זו מחלת אור, הימים שהוא הכי בא במגע עם אנשים בחיים, זה בשבעה שבע ברכות. אנשים באים, אם הוא צרפתים, מתעשקים איתו בשתי הלחיה, אם כל אחד מקבל שתי צרעות. מה אנחנו רואים מזה? מה אנחנו רואים בעניין הזה שזה לא מחלת אור? דווקא בימים האלו התורה אומרת, לך, תשמח, תחגוג עם אשתך, תחגוג עם האנשים שבאו לשמוח איתך, מצוות ושמח עם אשתו. אם כן, מכל הכיוונים אנחנו רואים שהתורה אומרת, אין לזה שום קשר עם מחלת הצרעת. אגב, זה שהיום קוראים לזה מחלת הצרעת, זה לקחו את זה מהתורה, זה לא שהתורה לקחה את זה מהם. מחלת הצרעת היא מחלה די חדשה, שהתחילו לזהות אותה לפני, במאות השנים האחרונות. לא ידעו איך לקרוא לה, קראו לה צרעת, ככה התנ"ך קורא לה. אבל בעצם התורה המציאה את המילה הזאת. אז הצרעת הזאת, אומרת התורה, זה לא מחלת אור, זה לא דומה אפילו למחלת אור, זה איזושהי מחלה, כמו שאמרנו, הווירוס, זה מחלה רוחנית, והגוף דוחה את הרע הזה. הגוף לא רוצה, אדם יידרדר במשהו, הגוף דוחה. אכפת לך שאני רק אומר עוד מילה אחת וישלים את הנושא, ואז כמה שאלות שתרצה, אבל מהו אותו רע? מהו אותו רע שהקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד עליו, ואומר לאדם, תשפיל את עצמך, תצעק עליך תמת תמי קרא. אז דוב אמר בצדק, מה הבעיה? מי שקצת מכיר את התורה יודע מהו הרע הזה. יש לנו בתורה שני מצורעים, שני גדולי ישראל, שניהם היו מצורעים על מה? על לשון הרע. בוא נאמר על רכילות, כי אצל מרים זה לא היה ממש לשון הרע, זה היה רכילות. מה היה? נזכיר בקצרה. משה רבינו הולך במדיין, בשדה שמה, ורואה את הצון, ואז פתאום הוא רואה את הסנה בוער, הוא מתקרב אל הסנה, אלוקים אומר לו של נעליך, אלוקים אומר בחרתי אותך, ללכת למצרים, הוא היה רחוק מאוד, הוא היה במדיין. אלוקים אומר לו, בחרתי בך ללכת למצרים, להוציא את עם ישראל משם. עכשיו תחשבו שבא הקדוש ברוך הוא ליהודי בשנות ה-60. כשרוסיה סגורה ומסוגרת, אפילו אתה לא יכול לקבל יותר כניסה לשם. יבוא הקדוש ברוך הוא ליהודי באמריקה ויגיד לו, תשמע, החלטתי לבחור בך ללכת לחרושצ'וב או לסטלין בשנות ה-50, להגיד לו שלח את עמי. מה יהודי הזה צריך להגיד? רבינו של עולם, אני עוזה. מה, מאיפה? אני אגיד לסטלין, הוא לא ייתן להיכנס אפילו. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, רבינו של עולם, זה לא יכול ללכת. איך זה יעבוד? פרעה לא יאמין לי. בכלל, אני לא מתאים. אני לא אבא אבן, אני מגמגם. אני לא יודע לשכנע את פרעה. יש לי אח מוכשר, אני לא הבחור במשפחה, לא נעים לי. יש לי אח גדול, תשלח אותו, תבחר במשיח, תבחר במי שאתה רוצה. אני לא האיש. ועוד הוא אומר, בכלל, יאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. והטענה השלישית שהוא אומר, בני ישראל לא יאמינו לי. אני אבוא לאנשים שמאה שנים בסבל, למאה שנים שוחטים להם את הילדים, יבוא יהודי זקן בן 80, שלום, אני המשיח. יאשפזו אותם. לא יאמינו לי, מה פתאום שהתייחסו אליי? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מוישל'ה, תכניס את היד מתחת לבית השחית, תוציא אותה, והנה היד, מצורעת כשלג. אתה מדבר לשון הרע, הגוף לא אוהב את זה. מיד הגוף פולט את הרע הזה החוצה, זה יוצא נגעים לבנים על האור.
אבל זה לא לשון הרע.
למה?
הדברים לא נכונים.
הדברים לא נכונים? למה? אתה אומר שהם באמת לא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. למה אתה אומר שזה... קודם כל, לשון הרע, אפילו אם זה אמת, זה גם לשון הרע. אם זה לא, טוב שיירת את זה, נקראנו בשכן ארוך, אם זה שקר זה מוציא שם רע. זה עבירה אחרת יותר חמורה שגם צריך לשלם עליה כסף. אם זה אמת, זה לשון הרע. לשון הרע זה אפילו אמת. זה לא משנה, אסור לדבר בגנותם של אנשים אחרים, כמו שנראה.
אסור גם על עצמך, פה אנחנו רואים.
נגיע לזה, נגיע לזה, רק שנייה. רק לסיים את העניין עם הדוגמה השנייה ממרים, כדי שלא נתפזר. הסיפור השני, מרים. מרים היא האחות הגדולה, היא אחראית על המשפחה, כמו בכל בית שיש בו אחות גדולה. היא אחראית על המשפחה, ואז יום אחד היא מגלה שבלי לבקש רשות, משה רבינו נפרד מאשתו. עכשיו, מרים מרגישה אחריות על המשפחה של משה רבינו. למה? כי היא הביאה את משה לעולם. הרמב״ם מדגיש את זה. הוא אומר, מרים לא הייתה אחות גדולה רחלנית שצריכה לנהל את החיים של כל המשפחה. היא הביאה את משה לעולם. היא הרגישה אחריות על הילד הזה שהפך להיות פתאום מנהיג ישראל. בזכותה הוא בא לעולם, היה אכפת לה ממנו באמת. והיא מגלה שהוא פרש מאשתו. פרש מאשתו, הפירוש הוא שאין פריה ורבייה. ולמרים בער פריה ורבייה, היא כבר התווכחה עם אבא שלה על זה כשהייתה ילדה בת 5. זה היה השליחות שלה בחיים, להרבות ילדים בעולם. היא השפרה ופועה, היא המילדות במצרים שמצילות את עם ישראל. אז היא עושה אספה משפחתית, לפי הרמב״ן גם משה היה שם, והיא אומרת לאהרון, מה אתה אומר על אחינו הצעיר שהחליט לפרוש מאשתו? ומה יגיד אחינו? שהוא צריך להיות זמין, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כל הזמן, אז הוא לא יכול להיות תמה, הוא לא יכול לחיות חיי אישות, הוא צריך כל הזמן להיות זמין. גם אנחנו נביאים. גם איתנו הקדוש ברוך הוא מתנבא, ומעולם לא ביקש מאיתנו לפרוש מבן זוגנו. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה, ואומר, אתם לא יכולים להשוות בין ההתגלות שלכם להתגלות של משה. משה הוא העבד שלי. אם הוא העבד שלי, אז הוא נשוא איתי. הוא צריך באמת להיות זמין כל הזמן. אם פתאום השכינה קוראת לו לבוא לאוהל מועד, הוא לא יכול לרוץ למקווה. השכינה קוראת לו, הוא צריך להיות כל הזמן זמין. אז במילא, הקדוש ברוך הוא מאשר את מה שמשה עשה בדיעבד, אחד מהשלושה דברים, שהקדוש ברוך הוא בדיעבד הסכים עם משה, ומרים מצטרעת בכל הגוף. אומרת הגמרא, אז אין מה להתלבט. אנחנו רואים שצרעת היא ריאקציה על לשון הרע. ברגע שאדם מדבר לשון הרע, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, הגוף לא אוהב את זה, הנפש לא אוהבת את זה, והיא מיד דוחה את הרע הזה החוצה בדמות של צרעת. בואו נקרא. במובא מספר 3, שם במסכת ערכין יש כמה דפים על הנושא הזה של הצרעת, בתתוו, תתזיין. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על 7 דברים נגעים באים. מה הראשון? לשון הרע. בנוסף, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על הגזל, על צרות העין. והגמרא שממשיכה ומדברת דווקא על הצרעת. כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו. אומר יש לקיש, הוא מוצא את זה במילה מצורע. מה זה המילה מצורע? נוטריקון מוציא רע. מצורע זה אדם שהוציא רע לאנשים אחרים, אדם שדיבר לשון הרע. אמר איש לקיש, מה דכתיב? לא, אני בכוונה לא אומר מוציא שם רע, כי מוציא שם רע זה בהגדרה עבירה אחרת, אבל הגמרא מוצאת את העיקרון הזה של מוציא רע לאנשים אחרים בתוך המילה מצורע. מה דכתיב? זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע, אתה צודק, אבל הכוונה פה לא למוציא שם רע בהגדרה הלכתית, אלא ללשון הרע, אדם שמדבר דיבורי אמת, כמו שמרים ומשה דיברו. אבל מה אתה מתעסק עם אחרים? אם כן, התורה מאוד מאוד מקפידה על העניין הזה. לפי התורה, כמו שנראה עוד רגע, ואני עוצר מיד לשאלות, אין דבר כזה לדבר על אחרים. זה פשוט לא קיים המושג הזה. לא קיים, לא ייתכן מציאות שיהיה מותר לדבר על אנשים אחרים. יש משפט מאוד חזק בגמרא במסכת יומא, שאומרת, בתחילת ספר ויקרא, נאמר, ויקרא השם למשה לאוהל מועד, למור. הקדוש ברוך הוא קורא למשה ואומר לו, למור, לך תאמר, כל מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, לך תאמר. שואלת הגמרא, בשביל מה התורה אומרת למור? ברור שמשה שומע את הדברים בשביל לפרסם אותם, בשביל מה שישמור אותם בבטן. אין איזה שום טעם, משה כל עניינו, הוא נביא, הוא לא יכול לשמור דברים בבטן. אומרת הגמרא דבר מדהים, שהוא המבוא לכל הנושא של לשון הרע ורכילות. מכאן שאסור לאדם לומר מה שהוא שמע, עד שאומרים לו, לך אמור. אף אם משה שמע דברים, אפילו שברור לו שזה נועד לאמירה. עד שלא אומרים לו, לך אמור, אתה לא יכול לומר. למה? אתה לא מצטט אחרים. אין דבר כזה לדבר על אנשים אחרים, זה פשוט לא קיים. אם אתה רוצה לדבר על אנשים אחרים, זה רק בתנאי שאותו אדם אמר לך, את מה שאני מספר לך עכשיו, לך לעיתון ותספר. אם לא אמר לך, לך לעיתון ותספר, אסור לך לספר את זה. לא קיים דבר כזה לדבר על אנשים אחרים. נראה עוד מעט, בין אם זה דיבורי אמת, בין כל שכן אם זה דיבורי שקר, אפילו שזה לא דברים רעים, סתם רכילות. זה עובר דירה, זה מוציא את הילדים מבית ספר, זה מחליף עבודה. סתם פטפוטים שהם לא מעשים שבכל יום, מעשים שבכל רגע. זה מה שאנחנו עושים בעצם כל הזמן, בכל רגע פנוי. אין, זה לא קיים על פי הלכה, זה פשוט אסור. לא ייתכן לדבר על אנשים אחרים, ואם זה קורה, הגוף מיד פולט את זה בצורה של צרעת. עכשיו אני מבקש סליחה, ומי שרוצה לשאול בשמחה.
ההנחה הבסיסית היא שהקדוש ברוך הוא
נכון.
אלא העניין של תיקון. כל הצהרת הפסוקים זה של תיקון. עכשיו, מה שאנחנו מכירים בדורנו ובדורות שבאו הרבה אחרי, אין כבר את מה שאנחנו מכירים
את הצהרת.
נגע הצהרת. זה לא מה שהפכנו להיות צדיקים גדולים ופה...
אפור, בדיוק להפך.
לשון הרע. אז מה התיקון כבכל מעשה להלכה?
למי שדיבר על לשון הרע. אז אתה שאלת שלוש שאלות.
ומה הסימנים שבן אדם כאילו יכולים להסביר אותו?
אז אתה שאלת שלוש שאלות. א', אמרת שהתורה לא עושה עונש לשם עונש. אז אנחנו שואלים, למרות שזה לא הנושא של השיעור שלנו היום, מה הקטע של הבידוד והתמי תמי קרא? מה העניין של העונש הזה? רגע, איך זה אמור לתקן אותו? אז יש שאלה מאוד יפה שכתוב ברמב״ם, הרבי מוצא אותו ככה, אתה קורא את הרמב״ם, אתה לא כל כך מבחין בזה, אבל הרבי מדייק את זה מאוד חזק ברמב״ם. הרעיון הוא לגמול אותו מלשון הרע. הבן אדם הזה הוא דברן אובססיבי. כשהוא רואה אנשים, יש לו מחלה שהוא קודם כל הוא חייב לדבר. כשמדברים הרבה, מדברים שטויות. אז מה הרעיון? שולחים אותך לשבוע מחוץ למחנה. אופה, אתה פתאום מגלה שאפשר לשתוק. לא, לא חייבים לדבר. אפשר לקרוא תהילים. לא חייבים להוציא את האייפון גם. אפשר לעשות משהו יותר רציני. הרעיון של הצרה, של העונש, של הבידוד, אמרנו עונש מאוד משפיל, זה פשוט הגמילה. הבן אדם הזה שולחים אותו למנזר השתקנים לשבוע, והוא מגלה שאופה, אפשר לשתוק. וכשאתה שותק, אתה עושה חשבון נפש, אתה אומר, אוי, וכמה אשתי רוצה שאני אדבר איתה, דווקא איתה אני לא מדבר, רק אני מדבר עם חברים בבית כנסת לשון הרע. אתה פתאום נזכר שיש לך משפחה, יש לך ילדים, חבל שאתה לא מתעסק איתם, וקודם להתעסק עם חיים של אחרים. זה הדבר ראשון. שאלה שנייה ששאלת, למה היום אין את הצרעת הזאת? וכי כולנו לא מדברים לשון הרע, אז אדמור הזה כן אומר בדיוק ההפך, ככה הוא מתחיל את הנושא, הוא אומר בדיוק להפך, הוא אומר אדם, אדם כי יהיה באור בשרו. כשהאדם הוא ברמה של אדם, שזו השם הכי גבוה, אז הגוף פולט את הרע הזה. אבל אנשים ברמה שלנו, הגוף מסתדר יופי ברע הזה, הוא לא מזדעזע, הוא לא פולט אותו. כשהאדם היה ברמה של אדם, כשהוא משה ומרים, אז הגוף זורק את זה החוצה, הוא יורק את זה. אבל כשיהודי הוא ברמה שלנו, שהוא תמה בכל כך הרבה תומעות, אז תוסיף לו עוד חידק. כבר לא נותנים אנטיביוטיקה לזה, זה כבר לא משפיע. זה השאלה השנייה. השאלה השלישית ששאלת, מה התיקון הלשון הרע? אז הגמרא אומרת שם בערכין, שמי שדיבר לשון הרע, יושב ויעסוק בתורה. למה? כנראה. כי דיבור מתקן דיבור. אתה חטאת בחטא הדיבור. אז הדיבור מתקן דיבור.
כן, כבר היה מתעלה על
השאלה. אוקיי.
לגבי איך זה נעלם, נעלם המחלה. אמרת.
אוקיי, מה זה לשון הרע? לפני שאנחנו רוצים להבין למה התורה כל כך מחמירה, מה פתאום עונש כזה משפיל, כל העניין. לשון הרע, כולנו חוטים בזה. מה זה לשון הרע? רק פשוט להראות שלא ייתכן לדבר על מישהו אחר. פשוט אין מציאות כזאת, כי כל דבר נופל איכשהו בקטגוריה של לשון הרע. לשון הרע יש בזה שלוש רמות. לשון הרע, שזה הכי חמור, אבק לשון הרע ורכילות. בואו נקרא. שולחן ערוך רבנו הזקן, אני ממשיך במובן מספר 3, סימן קנ"ו סעיף י'. נאמר לו תלך רכיל בעמך. זה מה שכתוב בתורה במפורש, לכן מתחילים מזה. איזהו רכיל? רכיל זה כמו רוכל. אדם שכל היום אוסף מידע ומפזר אותו. זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, ומה הדגשה? אף על פי שהוא אמת, ואינם דברים של גנאי. רכילות זה לא דברים רעים. רכילות זה העיסוק בחיים של אחרים. אתה יושב בבית כנסת ומספר, ההוא עובר דירה. אין בזה שום דבר רע, ההוא פותח מקולת. אין בזה שום דבר רע. ברגע הזה עברת על איסור רכילות, שזה האיסור שנאמר בתורה במפורש.
על מה אפשר לדבר
עם חברים? אבל צריך ללמוד תורה. תשמע, על מה אפשר לדבר? אז אומרים אצל חסידים שהקדוש ברוך הוא נתן שתי אוזניים ושתי עיניים ורק פה אחד. להראות שלא כל מה ששומעים צריך להוציא החוצה. אז האבון הראשון זה רכילות. רכילות זה פשוט סתם, עצם העיסוק בחיים של אחרים, לא רע, לא גנאי, לא שום דבר. בכלל אף זהו לשון הרע, מה זה לשון הרע? המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת. דברים אמיתיים. אמר, נתתי אתמול את השעון שלי לשען, נתתי את האייפון לתיקון, והוציא לי משם איזה חלק. זה אמת לגמרי, אתה מוכן לעמוד על זה לשבוע בבית דין. אבל סיפרת לשון הרע לאנשים אחרים, למה? לך תספר את זה למשטרה, מה אתה מספר את זה לאנשים סתם? אתה לא שופט. ועוד חז"ל מחמירים עם דבר מדהים, אבק לשון הרע. אבק לשון הרע זה דברים טובים שיכולים להביא ללשון הרע. יושבים אנשים, מדברים, ואז אתה אומר, אתה יודע, הבן אדם הזה, הוא דווקא עשה לי אתמול דבר טוב. עכשיו בטוח שבחבורה יושב מישהו שלא אוהב אותו. אז הוא מיד יגיד, עשה לך דבר טוב היום, אבל אתמול אתה לא יודע מה הוא עשה. אבק לשון הרע זה דברים טובים שמביאים ללשון הרע. אפילו זה אסור. בכלל אף זהו לשון הרע. מה? צריך לשתוק. לא, צריך לדבר דברי תורה.
כתוב, לא מצאתי
לגוף טוב משתיקה, נכון. אז צריך לדבר דברי תורה. אבק לשון הרע כיצד שאומר שיתקו מפלוני, אני רוצה להודיע מה הרע וכיוצא בדברים אלו, מעלים שם של בן אדם לשולחן, ואתה בראש השנה, אתה לא רוצה לדבר לשון הרע, אז מה אתה אומר לאנשים? תעשו לי טובה, אל תעלו את השם הזה, למה אני מה זה מוצף, אז אל תמשכו אותי בלשון. אז לא עברת על לשון הרע, כי לא אמרת כלום, אבל נתת תחושה שיש על מה לדבר. זה אבק לשון הרע. וכן המספר בטובתו של חברו בפני שונאיו. זה אבק לשון הרע. שהוא גורם ששונאו יספר בגנותו. הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שראה איזשהו מגילת סתם, מזוזה נדמה לי מאוד יפה, והוא שאל את הבן שלו מי כתב אותה, אתה כתבת יפה, אתה כותב יפה. אז הוא אמר, לא, אני כתבתי יהודה חייתא כתבי. אז אמר לו, אל תגיד את השם של מי שכתב, כי יש פה אנשים שלא אוהבים אותם, ילכו וידברו על זה רכילות אחר כך. אז פשוט לא לדבר על אחרים, זה הכלל, אסור לדבר על אנשים אחרים. למה? למה באמת התורה כל כך מחמירה בלשון הרע, אפילו לשון הטוב, שיכול להבין ללשון הרע? אז אנחנו שואלים, אנחנו רוצים להבין, מה ההיסטריה ממילים? למה התורה כל כך מתייחסת ברצינות למילים? רק סיפור אחד להבין עד כמה זה היסטרי. מסופר בתחילת ספר יהושע על האסון שקרה לעם ישראל, כבשו את יריחו, ברוך השם, המנצחים הגדולים הגיעו לארץ ישראל, ואז אנשים התחילו למות. 36 אנשים מתו. יהושע בן נון נכנס לפאניקה. הוא מנהיג צעיר בתחילת הדרך. אנשים מתים, הוא לא יודע איך לעצור את המגפה, מה יהיה? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה? אומר לו, ריבונו של עולם, מי שהוא מעל בחרם. מי שהוא לקח מהשלל של המלחמה, והלוחמים נשברו שלא ייקחו מהחרם. אומר יהושע, ריבונו של עולם, מי זה? איך אני יודע? יש לי פה 600,000 איש. איך אני יודע מי זה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, סליחה, וכי דילה תורני, וכי אני מלשין, אני שטינקר, אני אפתור לך את הבעיות, לך ואתל גורלות. תעשה גורל, תראה מי יצא בגורל. אפילו הקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע, ומה החידוש הזה במקום תועלת? זה אמור להציל את עם ישראל ממגפה. לפי החוקים אפשר לדבר לשון הרע. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תפיל אותי בזה. אתה יכול לפתור את הבעיה בדרכים אחרות, לך ואתל גורלות. לפי זה הרבי פעם כתב, רעיון נפלא, שאלנו, כל יהודי שואל, יצחק בירך את עשיו. ואומרים, הוא לא הכיר אותו, הוא היה עיוור. השואלים, יצחק היה נביא. למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לו? מי זה התכשיט שלו? מי זה העשיו שלו? שהוא צד נשים תחת יד בעליהן. למה הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו? אז הרבי פעם אמר, מכאן שהקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע. הקדוש ברוך הוא לא יגיד ליצחק אבינו, הבן שלך זה לא מה שאתה חושב.
גם הגולה
הוא בהשגחה. מה? בסדר? אז זה בדרך עקיף.
זה לא סתם גולה, זה לא קוביה שזה רע.
אתה צודק במה שאתה אומר, לכן הדגשתי שזה לשון הרע לתועלת. את הלשון הרע הזה מותר להגיד. אבל אם אתה יכול לעשות את זה בדרך כזאת, שתמעט בלשון הרע, שתמעט בפגיעה, תאר לך שהקדוש ברוך הוא אומר לשון הרע על אדם באופן מפורש. זה לא דומה לגורל. יש גם הבדל בין לחשוב לבין להגיד לבין לעשות משהו מקיף.
אולי
העניין הוא שרוצה לשאול
שאלה. אז כנראה כשצריך, מה, שהוא אמר לך רד כי... אז נכון, כי כנראה לא הייתה דרך אחרת. אבל כשיש דרך אחרת, לכן הוא אומר לו, לך ואתל גורלות. הוא לא אומר לו, לא מדבר, לא בעניין. הוא אומר לו, יש פתרונות שאני לא אצטרך. באמת, החפץ חיים אומר שבמקום של לשון הרע לתועלת, צריך להגיד, אבל להשתדל להמעיט בפגיעה באותו אדם. אם אתה יכול, למשל, אתה יודע שהאדם בחברה מועל, אז אל תדבר עם כולם. לך לאלף, תגיד לו. החפץ חיים אומר, אתה צריך להגיד לו, אני הולך לספר את זה. כי אולי הוא יבוא מעצמו ויודע. אתה צריך כמה שאתה יכול למעט בפגיעה בו, גם במקום שמדובר לשון הרע. אז איפה שהקדוש ברוך הוא לא יכל, גם לירמיהו דיבר לשון הרע על עם ישראל. איפה שהוא לא יכל, הוא אמר, אבל איפה שהוא, לכן המדרש ממשיך, לך ואתל גורלות. איפה שאפשר לפתור את הבעיה בדרך אחרת, אז אפילו במקום של תועלת הוא לא עובר. כן, מישהו, סליחה.
כן, רציתי לשאול, למרות שזה לא ממש קשור לעניין של הנושא הזה של הלשון הרע, אבל נגיד שאתה שונא אדם מסוים. זה לא תלוי בשליטה שלך, אתה אדם
הזה עשה
לך עוול שאתה אתה לא יכול למחול לו, זה לא נתון לשליטה על השכל שלך ואתה מקלל את האדם הזה, זה
אינסטינקטיבי, כן.
אז איך זה מתקשר פה לעצמך, איך אתה, א', איך אתה יכול
להתגבר על שנאה,
להתגבר על הדבר הזה או להימנע מזה?
קודם כל, זה שיש מציאות של שנאה בעולם מקיימת, אנחנו הזכרנו, כי תראה חמור שונאך, יש דבר כזה, אדם מצווה להימנע מזה. איך מצווים להימנע? שבוע הבא אנחנו נלמד ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר לצוות יהודי לאהוב? זה כן מובן. ולקרא שבוע הבא בפרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך, איך מובן? אז יש רעיון חסידי, אולי בעזרת השם, אני שואף לדבר עליו שבוע הבא, לא בטוח, אבל הרעיון הוא שהכל תלוי בדיבורים שאתה מדבר. בכוח הדיבור. כוח הדיבור זה הכוח שמנחה.
כן. כשקראת את המקרה עם האדם, נגיד, האדם הספציפי הזה, מה יש לך עוד לדבר? אתה לא מדבר איתו.
לא.
עם מי לדבר?
לא, הרעיון הוא שאם אתה רוצה להשקיט את השנאה שלך לאותו אדם, אל תדבר על זה. הדיבור מלבה את השנאה. אם אתה...
אל תדבר עליו עם אחרים.
אל תדבר עליו עם אחרים. הדיבור, ברגע שאתה שותק מאותו דבר, אז באופן טבעי כעס, הרבי אמר הרבה פעמים שכעס זה כמו אש. כשהוא בוער אז זה אש גדולה, אבל אם לא מלבים אותו, אז הוא פוחת לבד, הוא שוכח לבד. זה הטבע של כעס. אז אתה צודק, ברגע שהאדם כועס, מאוד קשה לבוא אליו בטענות, וגם לא צריך לבוא אליו בטענות. אבל מצד שני, אם חלב זמן והוא מסוגל לשלוט על עצמו, פה נדרש ממנו להתגבר על יצרו כמו יוסף הצדיק שמחה לאחיו, ולא לדבר על זה, ולא ללבות את זה, ולקוות שבמשך הזמן זה יפחת. זה העבודה של האדם. ככה כתוב, כתוב שאדם שמוכל לאויביו, אז גם הקדוש ברוך הוא מוכל לו, כי זה באמת הדבר הכי גדול, הכי אצילי שיכול להיות בעולם. אז גם אם למחול זה קשה, אבל לפחות לא ללבא את השנאה, לא לדבר על זה, לא לספר על זה, לא לרחל על זה. אנחנו שואלים בעצם מרכז השיעור שלנו, למה התורה מתייחסת כל כך ברצינות ללשון הרע הזה? כל יום אנחנו מדברים, כולה דיברנו, הכל דיבורים, הכל מילים. למה כל כך רציני ללשון הרע? למה להשפיל אותו? אוקיי, אז נדבר על שתי רמות בפשטות, ואחר כך נדבר באמת במיסטיקה. בפשטות. בטח זוכרים, תסלחו לי על הלשון הרע הזה, אבל זה לשון הרע לתועלת. יממה אחרי סיום מלחמת לבנון השנייה, לפני 9 שנים. המלחמה נגמרה, הייתה פה בארץ, אווירה מאוד קשה, אכזבה, 150 חיילים נהרגו, התחושה הייתה שלא עשינו כלום. ואז עיתון מעריב יוצא עם כותרת מדהימה, שב-12 ביולי, יום פרוץ המלחמה, אחרי שאלדד רגב ואהוד גולדווסר, השם ילקום דמם, נהרגו, הרמטכ"ל דאז, שלא חשוב שמו כדי לא לחטוא בלשון הרע, מרים טלפון, נו, זוכרים את ההמשך? מרים טלפון. לבנק לאומי בסניף דיזנגוף סנטר, ומבקש למכור את תיק המניות שלו בסך 125,000 שקל, כי הוא יודע שבערב תפרוץ מלחמה, בדרך כלל הבורסה צוללת. אגב, הוא היה סוחר גרוע כי הבורסה לא ירדה.
הוא היה רמטכ"ל.
בקיצור...
הוא גרוע בגלל
זה. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה להמשיך, אני הולך לספר סיפור מדהים, תשמע איזה סיפור. אני הולך לספר. בקיצור, כמובן, הבן אדם הזה, הוא מת ביחד עם מלחמת לבנון השנייה. הקריירה שלו נגמרה, עד היום הוא לא יכול להוציא את הפנים שלו לרחוב. אם הוא רק יעיז להגיש את המעמדות שלו לאיזה משהו ציבורי, מיד כולם יגידו, אתה ביום פרוץ מלחמה, רמטכ"ל, זה הראש שלך. לא פלא שהמלחמה נראתה ככה. הוא הלך וטבע את העיתון, את מעריב, הוא הלך וטבע את הבנק על 700,000 שקל. כי בטח, אחד מהעובדים בבנק, הדליף את העיתון, איך עיתון מעריב יודע מה קורה עם תיק המניות שלו? כל העובדים בסניף עברו פוליגרף, כולם יצאו דוברי אמת. לא היה מדליף. מה היה הסיפור? סתם רכילות. שתי פקידות בבנק, דיברו ביניהם על הסיפור, אחת מספרת השנייה על הסיפור. בדיוק מעבר לדלפק ישב איזה איש סקרן, הלך ורץ עם זה לדנקנר לעיתון. רכילות. הם לא התכוונו לדבר על עברה, הם סתם סיפרו על זה אחת או שנייה, זה לא העניין שנוגע, זה כבר הפעולה בוצעה, סתם פטפטו על זה, שמע את זה מישהו, הלך ורץ לעיתון, הרג את הבן אדם הזה לעד ולנצח נצחים. אומרת הגמרא דבר מדהים. מה הבעיה בדיבור? שדיבור זה חץ שנורא לכל העולם. כשאתה נותן לבן אדם סתירה, בן אדם יצבן אותך בבית כנסת, פגע בך. עדיף תלך תיתן לו סתירה לעיני כולם, לא עשית לו כלום. סתירה, ישים קרח, יעבור לו. אם דיברת עליו לשון הרע, אם הלכת ואמרת, הבן אדם הזה, אני אספר לכם איזה עבירות הוא עובר. גמרת אותו. למה? כי דיבור ברגע שאמרת אותו, אפילו אם אמרת את זה לחבר בסוד, אמרת את זה ברדיו. כל העולם יודע מזה. למה? כי הוא מספר את זה לעוד אדם אחד בסוד. הבן אדם הזה כותב את זה בוואטסאפ המשפחתי שלו.
בסוד.
וחץ שחוט לשונם. אומרת הגמרא, דיבור זה הדבר הכי נורא שיש בעולם. למה? כי הדיבור מתגלגל מעצמו. אין לך שליטה על זה. ירית החץ, אתה לא יכול כבר להחזיר את החץ. הוא כבר הולך מעצמו וגורם נזקים. אם כן, החומרה של לשון הרע, כי אין סוף לנזק שיכולה לגרום. וסיפרתי כבר כמה פעמים את האגדה הנפלאה על הרחלן של העיירה שהחליט בערב ראש השנה לחזור בתשובה. הוא בא לרב ומבקש תיקון על זה שהוא מדבר כל היום רכילות. הוא אומר לו, הרב, יש תיקון מאוד פשוט. לך הביתה, קח קרית, קרית נוצות, תפרום אותה, ואחר כך תאסוף את הנוצות. בחוץ, ברוח, תפרום אותה ותאסוף את הנוצות. הוא נורא קל, הוא פחד שהרב יקנוס אותו ב1,000,000 דולר. לוקח את הקרית נוצות, פורם אותה בחוץ, ואז מתחיל לאסוף את הנוצות. אבל מה קורה? תוך רגע הם עפות לכל רוח, הוא חוזר לרב ואומר, רבא, איזה תיקון נתת לי? אמר לו, הרב, זה מה שעשית, הרכילות שלך כבר מסתובבת בכל העולם, איך תחזיר אותה? עכשיו אתה רוצה לתקן את זה. 10 אנשים סגרו את העסק בגללך. ועכשיו אתה רוצה לתקן את העניין? בואו נקרא הגמרא בצורה כל כך יפה, דימוי כל כך חזק, בעמוד, במובא 4, ערכין תדבב ב', מהו שכתוב מוות וחיים ביד הלשון? וכי יש יד ללשון? איך הלשון הורגת? אומרת הגמרא, הלשון הרבה יותר מהורגת. אלא מה יד ממיתה, אף לשון ממיתה, אבל הרבה יותר גרוע. אם היד אינה ממיתה אלא בסמוך לה, מה היד עושה? בטווח של החצי מטר היא ממיתה, יותר מזה היא לא יכולה לעשות שום דבר. אף לשון אינה ממיתה אלא בסמוך לה, תלמוד לומר חץ שחוט לשונה. הלשון היא כמו חץ, אבל היא גם הרבה יותר גרועה מחץ, כי חץ כמה מגיע? 40 ו-50 אמה. והדיבור לאן מגיע? לכל העולם כולו, למאדים הוא מגיע, לכל מקום שיש אנשים. אם החץ עד 40 ו-50 אמה, אף לשון אינה פוגעת אלא עד 40 ו-50 אמה, תלמוד לומר, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. על כל פנים רק הפסוק היפה הזה מתהילים, שתו... טוב, קנס זה משהו אחר על איזה דיבורים? מוציא שם רע זה לא לשון הרע, אמרתי. מוציא שם רע זה שקר, זה עבירה יחידה במינה. לשון הרע שזה אמת, אז אין על זה, אין עליה תשלומים. תלמוד לומר שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. הם הולכים עם הלשון בארץ, אבל הפה שלהם מסתובב בשמיים. איזה דימוי מדהים. והיום בעידן הוואטסאפ זה כל כך ברור. אדם יושב בארץ, כותב משהו בסוף בוואטסאפ המשפחתי. זה בשמיים. יהודי יושב במטוס, קורא את זה. נהנה. אם כן, הבעיה בלשון הרע, החשיפה, ההתפשטות, ההיקף של הנזק שגרמת לבן אדם, זה דבר שאין לתאר ואין לשאר אותו. אז התורה לא יכולה להישאר אדישה לדבר כזה. אז היא משפילה אותו בבידוד, בכל העניינים. זה צרת וכו'. זה בפשטות העניין של לשון הרע. אבל אני רוצה לדבר בעומק, להגיד רעיון מיסטי מאוד מאוד יפה, שאצל הרבי בשיחות הוא חוזר הרבה פעמים, זה לא הבאתי את זה מאיזה בבא שמרוויח כסף על זה. הרבי בשיחות חוזר על העניין הזה המון פעמים. אני רוצה לספר שני סיפורים. א', סיפור על בית יוסף. על הבית יוסף. הבית יוסף, הייתה לו פעם שאלה, כתב איזה הלכה, הלכות אורח חיים, הלכות תפילה נניח, והייתה לו שאלה, סתירה בין שתי הלכות, והוא התייגע להבין את התשובה. והוא שובר את הראש, הוא מתענה, הוא צם, מתחנן לאלוקים שיראה לו את התשובה. יום אחד, בלילה, בא אליהו הנביא, לא יודע, ברק המבריק, עלה לו רעיון איך לחלק בין שתי ההלכות האלה. הוא מהר יושב וכותב את התשובה, עלה לו, הוא יודע שהוא בא לעולם, הוא עשה משהו. חידש חידוש. למחרת בבוקר הוא חוזר מבית כנסת, הוא עובר ליד הישיבה. הוא שומע אנשים עוסקים בהי מסכתא בסוגיה הזאת. ואחד התלמידים שואל, ככה הוא שומע, כבוד הרב, יש לי שאלה. למה בהלכות תפילה כתוב כך, ובהלכות ברכות כתוב הפוך? הרב אומר, וואלה, זו שאלה טובה, תן לי רגע לחשוב. ואז הרב אומר, בכלל לא שאלה. אומר את החילוק שהבית יוסף הגיע אליו אחרי 40 יום של תעניות. הבית יוסף הרגיש רע עם עצמו. בשביל מה אני צריך ללמוד? אני קשה הבנה. המלמד הזה עונה את זה בשליפה. אני בשביל להגיע לזה צריך לשבת ולהתענות 40 יום ו-40 מילה, אז מי צריך את כל התורה שלי בכלל? אני אתן למלמד את הכסף, שהוא יכתוב את השולחן ערוך, לא יכתוב 4 חלקים, יכתוב 8 חלקים. הוא הלך לאריזל, לרב השני של צפת, הרב המקובל של צפת. בסך הכל תקופה מאוד מאוד קצרה הם היו ביחד.
גיסוד.
כן, הוא הלך לאריזל, והוא אומר לו, תגיד לי, רב, איך קורה דבר כזה? שאני מתייגע כל כך הרבה להבין דבר, ובא יהודי פשוט, ובמחשבה ראשונה עולה על זה. אומר האריזל, כי אתה שמת את זה באוויר העולם. אמרת את זה, כתבת את זה, גילית את הרעיון. ברגע שגלה הכל האלה קיימים באוויר העולם, כל אחד יכול להיחשף אליהם. ברגע שזה כבר קיים, כל אחד יכול לחשוב על זה. התפקיד שלך היה לפתוח את הצינור. ברגע שפתחת את הצינור ושמת את זה בעולם, כל אחד יכול להגיע לזה. זה סיפור ראשון. פה אנחנו מקבלים משמעות מיסטית ראשונה, לפי הקבלה על הרעיון של הדיבור, רק האריזל יכול לחשוב על דבר כזה. ברגע שאומרים משהו, הוא קיים באוויר העולם, אנשים אחרים יכולים כבר להיחשף אליו בצורה יותר קלה. הוא קרוב לגילוי, אפשר לגלות אותו כבר. וסיפור שני עוד יותר מדהים. צמח צדק, הרבי צמח צדק, הנכד של בעל התניא, הרבי השלישי לבית חב"ד, בנה בית כנסת. שהייתה הנחת אבן פינה, התוועדות, כולם במצב רוח כזה מיוחד. צמח צדק שואל את החסידים, אתם רוצים וורט, מאמר, תורה או סיפור? נו, כולם הביאו לו שיש פה הזדמנות, מתי הרבי מספר סיפורים? אמרו לו, רבי, היום סיפור. היום התוועדות, מצב רוח, סיפור. אז הוא מספר להם סיפור. הוא אומר, לפני כמה שנים, היה יהודי פה באזור, קראו לו רבי הקבוע, היה עשיר גדול, הוא היה מוכסן, אוסף כספים על המכס, היה עשיר גדול, והיה לו בית מרזח. את הבית מרזח הזה הוא הזכיר ליהודי עני. יהודי הזה עני, התחייב לו, תשלום שנתי, ולא שילם. רבי יעקב התרגז, איים שיזרוק אותו מהבית אם הוא לא משלם. מה העני הזה עושה? איך הוא התמודד עם הגביר? הוא שמע שהגביר הוא חסיד של הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, הרוז'ינר. הוא הולך לרוז'ינר ומספר לו את הסיפור. הצדיק מרוז'ין מאוד הזדעזע. יש לך כל כך הרבה כסף, אז אחד לא ישלם לך. מה קרה? יהודי עני, המתפרנס מזה. קרא לחסיד הגביר, אמר לו, תוותר לו על החוב. הוא אומר, בסדר, אני אוותר לו, אני אפילו יוריד לו את השכירות, אבל שישלם. אני לא מוכן שבן אדם יחיה אצלי בבית בלי לשלם. זו דרישה לגיטימית. אני הזה התחייב. נו, עניים לא משלמים. עוד שנה לא משלם, ועוד פעם הגביר מאיים, ועוד פעם הוא הולך לרוז'ינר, ועוד פעם הרוז'ינר קורא לו, אמר לו, תוותר לו. הוריד לו עוד את ה... אבל אמר לו, אתה מסתכר ממני, תשלם לי. שנה שלישית שהוא לא משלם, הגביר כבר לא חיכה יותר מדי, זרק אותו מהבית. משפחה עם אישה וילדים, זרק אותו מהבית מרזח, בלי פרנסה, בלי בית. חלפו שנים, הגביר הזה מת, ככה רבי צמח צדק מספר להם, לחסידים, את הסיפור בחגיגת הנחת אבן הפינה. הגביר הזה מת, הוא עולה למעלה, בסך הכל הוא היה איש טוב, עשה הרבה צדקה, ואז מגיע המלאך של דין, המלאך גבריאל, ושם על המאזניים את הסיפור. הגביר הגדול הזה שהכל היה לו, זרק לרחוב משפחה עם אישה וילדים, בלי פרנסה, וזה הכריע את הכף ברגע. אמרו לו, תשמע, אתה הולך לגיהנום. אבל הוא גביר, לגביר יש מילה. הוא נעמד ואומר, לא, 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 רבותיי. אתם לא יודעים מה זה כסף. אתם פה בבית דין של מעלה חיים בעולמות הטופים. אם הייתם יודעים מה זה תאווה של כסף, כמה אדם נלחם בשביל כסף, לא הייתם דנים אותי ככה בקלות. אז מה אתה רוצה שנעשה? הוא אומר, תקראו לנשמות שהיו פה בעולם. שהם יודעים מה זה כסף. אז קראו לשני הגדולים, קראו לבח ולבית יוסף. הבח, רבי יואל סירקי, שהם כבר היו נשמות בגן עדן. רבי יואל סירקי, שהרב של קרקה, שכתב את הפירוש של הבית חדש, של הטור, וכמובן מרן הבית יוסף, מרא דארעא דישראל, אמרו לו, תפסקו. הם שמעו את הדין, לא יודע מה היה הדיון, הרבי לא פירט, אבל סיכמו שהגביר השם. עם כל הכבוד, יש לך כסף, אתה לא זורק אנשים מהבית. זה לא עושים דבר כזה, יש חוקים להגנת הדייר שלא זורקים. סתם אני אומר, לא יודע מה היה הנימוקים. אבל הגביר הזה יש לו, יש לו מילה. הוא אומר, לא, 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 לא. הבח והבית יוסף כבר הרבה שנים בגן עדן, הם לא זוכרים מה זה כסף. אני רוצה שנשמות שנמצאות עכשיו בעולם, שנלחמות יום יום על הקיום שלהם, שהם ידונו אותי. ואז הצמח צדק מסתכל על החסידים ואומר, אני אומר שהגביר הזה צודק. שהתאווה של כסף היא תאווה קשה, ובן אדם שלא משלמים לו 3 שנים, זכותו לזרוק את האנשים מהבית. פונה הרבי לאנשים ושואל אותם, מה אתם אומרים? הוא צודק או לא צודק? נו, כמובן, לחסידים יש שכל. מה הם אמרו? הוא זכאי, הוא זכאי, הוא זכאי. כמובן, ודאי שהוא צודק. וזהו, והגביר הזה צדק ושלחו אותו כנראה למקום טוב. אומר השולחן ערוך, אני מעתיק פה קטע מאדמור הזקן בשולחן ערוך, לא קטע מאיזה בבא, מאיזה אמונה תפלה. אומר השולחן ערוך, כשאדם אומר משהו, יש מלאכים ששומעים את זה. איך הגמרא אומרת, אל תפתח פה לשטן, ברגע שאדם אומר משהו, יש מקטרגים שלוקחים את העניין הזה. בואו נקרא קטע מאדמור הזקן, רבינו הזקן ילכות שמירת גוף ונפש, אז אני רק אסכם. הדבר הראשון שאמרנו, שוכחנו מהסיפור הראשון של הבית יוסף, ברגע שדבר קיים, נאמר, הוא קיים באוויר העולם והוא קרוב לגילוי. יותר קל לגלות אותו, יותר קל לחשוף אותו. דבר שני, יש מלאכים ששומעים אותו. אומר רבינו הזקן בהלכות שמירת גוף ונפש, סעיף י"ב, אסור להוציא, אני קורא מובא מספר 5, אסור להוציא מפיו דבר פורענות על אדם מישראל, כי ברית קרותה לשפתיים. וכן אין לאב ואם להפחיד את התינוק בדבר תמה, כגון לומר חתול או כלב יכחור. כן, את מי אנחנו הכי הרבה מקללים? את מי שאנחנו אוהבים, נכון? ככה זה. אז את הילדים מקללים, לא עלינו ולא על אף אחד. כי יש מזיקים שלהם שמות כשמות התמאים ההם, ויוכלו להזיק לתינוק בגופו ובנשמתו, שאתה אומר לילד, ייקח אותך השד. אז חס וחלילה. אז יש מלאכים כאלו ששומעים את זה, מלאכים טמאים ועושים בזה שימוש רע. שברית קרותה על השפתיים. וכן כל כיוצא באלו צריך להיזהר מאוד מרגל הלשון. והרבי בספר היום יום בכפתת בתשרי מביא סיפור. אחד מהבלבטים, אני ממשיך וקורא, של העיר מזיבוז, רב עם בני עירו. בן עירו, ערב אחד הבעל שם טוב יושב במאירי ובית כנסת. ופתאום הם שומעים שני אנשים רבים, מתווכחים בסוף בית הכנסת, ואחד צועק לשני, אני אקרא אותך כמו דג. אבל השם טוב שמע את זה. נהיה רציני מאוד. אמר לאנשים, לתלמידים, שימו ידיים אחד על השני. זה היה, כולם במעגל, שימו ידיים, תעצמו את השפתיים. ואז הם ראו מחזה. הם ראו כאילו הבן אדם הזה עכשיו נקרא כמו דג. והשם טוב רצה לומר להם שברגע שאומרים דבר, הוא מתקיים באיזשהו עולם. באיזשהו רובד הדברים מתקיימים. אחד מהבלבטים בעיר מצ'יבוש רב עם בן עירו, וכאשר שעה במחיצת הבעל שם טוב בבית הכנסת, צעק שהיה קורע את יריבו כדג. הבעל שם טוב ציווה לתלמידיו לשלב ידיהם ביד חבריהם ולהתייצב לידו בעיניים עצומות. לפתע נזדעקו התלמידים מתוך חמה גדולה. הם ראו כיצד קורע הוא כדג את יריבו. הם ראו שהבן אדם הזה באמת קורע עכשיו את חברו כדג. מכאן הוכחה גמורה, אומר הרבי, כי מכל כוח יש תוצאה ופועל דבר. כל דבר שנאמר יש לו תוצאות. אם בלבוש חומרי או רוחני, שאפשר לתופסו רק בחושים נעלים ועדינים. את גלי הקול אנחנו רואים, אנחנו גם לא רואים, רק יודעים את המציאות שלהם, כי שומעים אותם. אז אנחנו לא יודעים מה גלי הקול האלה מחוללים בעולם. מה? כל דמי אחיך, יפה. כל דמי אחי חצוקי. יפה.
מה איזה קול? לא רואים לו כלום.
יפה מאוד. יפה. כל דמי אחי חד.
יותר מדי, אבל רואים את הקולות.
רואים את הקולות. יצאנו פה עם שתי ראיות נפלאות, יש רק כוח לשניכם. אוקיי, דיברנו רע, בוא נדבר טוב, כדרכם של חסידים. רבן גמליאל שלח פעם את העבד שלו, את טובי, את העבד החכם, שלח אותו לקנות משהו רע. רבן גמליאל היה בלי מצב רוח, אמר לך תביא משהו רע שעושה רע על הלב והשוק. חוזר העבד עם לשון של פרה. למחרת רבן גמליאל חטף מצב רוח. אומר לך תקנה לי משהו טוב. חוזר העבד עם לשון של פרה. אומר העבד ממנה הטוב וממנה הרוע. כשהלשון היא רעה, אין רע ממנה. אין דבר נורא ממנה. אמרנו איזה נזקים עושים לבן אדם. כשהלשון היא טובה, אין דבר טוב. כשאתה אדם שמדבר טוב על אנשים, אין דבר טוב ממנה. בא הרבי ולוקח את זה לכיוון החיובי. אם כוח הדיבור הוא כוח שמעמיד דברים באוויר העולם, אז כשאנחנו מדברים טוב על עצמנו, טוב על אחרים, אנחנו עוזרים לטוב הזה להתגלות. כשאתה בא ואומר, יש לי זכויות, מגיע לי שהקדוש ברוך הוא יעזור לי. כשאתה בא ואומר, אתה רואה שיש יהודי במצוקה ואתה רוצה לעזור לו. אז אתה יושב בבית כנסת עם חברים ואתה אומר, היהודי הזה, כמה טוב הוא עושה, כמה זכויות יש לו, כמה מגיע לו שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. הטוב הזה כרגע מתגלה באוויר העולם ועוזר לאותו יהודי להתגלות. ולפי היסוד הזה הרבי תירץ פעם, קושייה עצומה. רבי אמר, אני כל כך יפה ועם זה אני רוצה לסיים, ואחר כך סיפור שבשבילו היה כדאי לבוא לכאן, נצטער קצת על האיחור. הרבי אמר, רש"י מתחיל את פרשת, סליחה, התורה מתחילה את פרשת נוח כך. אלה תולדות נוח, נוח יסדיק תמים. סתירה מראי של הסיפה. אלה תולדות נוח, מה התורה הייתה צריכה להגיד? שם חם ויפת. נכון? אלה תולדות נוח, אלה ילדיו של נוח, תולדותיו של נוח, שם חם ויפת. מה פתאום התורה כותבת? אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים. מה נכנס פה הצדקות של נוח? אומר רש"י, מתוך שהזכירו סיפר בשבחו, שנאמר, זכר צדיק לברכה. כשמזכירים צדיק צריך לשבח אותו. ככה אומר רש"י. התורה מתלהבת, אלה תולדות נוח, משבחת אותו, שידעו שהיה צדיק. שואל הרבי את השאלה המתבקשת. סליחה, זה הפעם הראשונה שמזכירים את נוח? כבר בפרשת בראשית הוא מוזכר, ויולד נוח בנים ובנות, והוא בן 500 שנה, נולדו לו שלושה בנים, ששם התורה תגיד. והיא נוח בן 500 שנה, והוא איש צדיק תמים. זכר צדיק לברכה, איפה נעלם זכר צדיק לברכה? אומר הרבי רעיון עצום. הוא אומר, למה אני צריך לשבח צדיק? בכלל למה צריך לשבח יהודים? כדי לעזור להם בעבודה. לעורר את הטוב שלהם, להוציא אותו החוצה. מתי נוח צריך את הסיוע שלנו? כשהוא מתחיל את משימת חייו. מגיע המבול, הוא יוצא למשימת חייו להציל את העולם, באה התורה ומשבחת אותו. אתה הולך כבר ישראל?
לא, לא, אני פחות מזה.
אז אתה צריך לשמוע את הסיפור פשוט. אומר הרבי כך, כשנוח יוצא למשימת חייו והולך להציל את העולם, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו. מה הוא עושה? הוא משבח אותו. הוא אומר, נוח יצדיק תמים, למה? כי הדיבור הזה מציף את הטוב בעולם ויעזור לנוח לגלות את זה. בפרשת בראשית, לא מדברים על המשימות של נוח, בסך הכל מדברים על התיארוך, על הכרונולוגיה שלו, הקשר שלו לאדם הראשון, 10 דורות, אין טעם לשבח אותו. כשנוח מתחיל לעבוד, הוא צריך סייעתא דשמיא, הוא צריך עזרה של חברים, הוא צריך עזרה רוחנית, מה עושה הקדוש ברוך הוא? משבח אותו. זכר צדיק לברכה, כי הדיבור מציף בעולם את הטוב ונותן לו כוח, אחר כך זה מקרב אל נוח את הטוב שיש בו. יהיה לו יותר קל לממש את הרעיון, את הטוב הזה. בואו נמשיך, ליקוטי שיחות חלק עמוד 45. אומר הרבי, מה זה כוח הדיבור? התכונה של כוח הדיבור היא, רואים, מובא מספר 5, הקטע השלישי, ליקוטי שיחות חלקי, אביעד, אביעד, זאת בסדר? התכונה של כוח הדיבור היא להוציא דבר מההלם אל הגילוי. הדיבור מציף דברים באוויר העולם, הוא מעמיד אותם באוויר העולם. לכן כאשר מדברים רע על אדם אחר, מוציאים את הדברים לידי גילוי, וזה עלול להזיק לו. כשאתה לוקח, כשאתה חושב רע על בן אדם, אז אתה חושב. כשאתה מוציא אותו באוויר העולם, הרע הזה קיים, זה מעצים את הרע. אחר כך לאדם יהיה יותר קל להיות רע, כי הוא מתחבר אל הרע הזה, כי הרע הזה כבר נמצא, חשפו אותו. מה שאין כן, אם לא היו מדברים על כך, הדבר היה נשאר באלם ולא בא לידי ביטוי בפועל. והופך הרבי את המטבע, כמו שאמרת, שמואל, על שני צדדים למטבע. מרובה מידה טובה ממידה פורנות. וכל שכן שדיבור טוב על אדם, יש לו תוצאה טובה על אותו אדם, ונותן לו חיזוק וסיוע בעבודתו. וזו הסיבה שהשבח על נוח, איש צדיק תמים, מופיע רק בפרשת נוח ולא בפרשת בראשית, כיוון ששם מתחילה העבודה של נוח בפועל, והוא זקוק לסייעתא דשמיא, לתוספת הכוח הזאת. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לנוח, של לעמוד במשימות שלו. אז הוא אומר, נוח, אתה צדיק תמים. הדיבור הזה, כשאומרים על אדם שהוא צדיק תמים, זה חושף את הטוב הזה בעולם, זה מעמיד אותו בעולם, ועוזר לאותו אדם אחר כך באמת להתחבר אל הטוב הזה, ולגלות אותו החוצה. משפט אחרון. רבי הרייץ לקח את הרעיון הזה למקום מאוד יפה. הוא יצא בקמפיין כשהוא היה באמריקה, על הנושא של טהרת האוויר. הוא אמר שכשיהודי הולך ברחוב, אנשים עברו פה איזה שטויות דיברו, אז כל הרחוב פה מוצף באיזה גלי קול. לא פלא שהמחשבות שלנו נודדות כשיוצאים החוצה. האוויר מזוהם, הוא מוצף בכל הדיבורים, השטויות שאנשים דיברו כשעברו פה. אמר הרבי, מה התקנה? לתאר את האוויר, כשאתה הולך ברחוב, תמלמל. אותיות של תורה, היום זה לא בעיה, חשבו שאתה מדבר בבלוטוס, לא חשבו שאתה משוגע. אתה יכול לדבר אותיות של משנה, אותיות של תורה, אותיות של טניה, לא יקרה שום דבר, בזה אתה מתאר את האוויר, אתה מציף באוויר סביבך, אנרגיה טובה, העולם זקוק, אומר הרבי ביום יום ת' סיוון, העולם זקוק לטהרת האוויר. הטהרה היא על ידי אותיות התורה. כשנמצאים בחנות או הולכים ברחוב או ברכבת ואומרים אותיות תורה, מתארים את האוויר, אתה מציף את האוויר סביבך באנרגיה קדושה, באנרגיה טהורה. מי שיבוא אחריך כבר יחשוב מחשבות טובות, כי האוויר פה הוא אוויר טהור. עכשיו, יהודי טוב שמע שאני הולך לדבר על הנושא הזה של כוח הדיבור, והתקשר אליי, ראיתם שבחוץ אני מדבר בטלפון, והוא סיפר לי סיפור לא יאומן. ואני הולך לספר את הסיפור עם השמות כדי שכולם יוכלו לבדוק אותו. במגדל העמק יש יהודי חשוב בשם הרב יצחק גורביץ', המשפיע של ישיבת חב"ד במגדל העמק. ההורים שלו, ברל וחנה גורביץ', התחתנו ברוסיה מיד אחרי המלחמה. חצי שנה אחרי המלחמה הם התחתנו. הם גרו ברוסיה, לא חשבו שיוכלו לצאת משם. ואז נס, התפרסמת שמועה שפולין פותחת את הגבול ומאפשרת לפולנים לחזור הביתה לפולניה. כמובן, זו הייתה הזדמנות פז לברוח ברוסיה. כל מי שישיג ניירות פולניים יוכל לצאת מעמק הבכה, ממסך הברזל, אל העולם הגדול. התרגלה קבוצה של כמה חבר'ה שזעיפה ניירות ונתנה ניירות פולנים לאנשים שיוכלו לצאת משם. חנה גורביץ' קיבלה את הניירות וברל בעלה היה אמור לקבל אותם בתחנת הרכבת. הם מגיעים לתחנת הרכבת, מחכים, אבל הוא המשטף שהיה אמור לתת את הניירות לא הגיע. והם בפניקה, עוד רגע יבואו השוטרים לבדיקה, היא עם ניירות פולנים יכולה לברוח והוא אדם בלי שם. אין לו ניירות פולניים כי הוא לא קיבל, ניירות רוסיים, הוא מחק את העבר שלו, הוא שרף את הניירות שלא ידעו שהוא מרוסיה, ומה הוא עושה עכשיו? הגיעו שוטרים, בדקו אותו, עצרו אותו, לוקחים אותו לכלא, זאת עבירה נוראה, אדם בלי ניירות שהוא לא רוסי ולא פולני רוצה לברוח. התחילה פאניקה, אולי שייתן לה גט, הוא יותר לא יראה אותה. עוצרים אותו עכשיו ברוסיה, היא יוצאת לעולם הגדול, הם כנראה לא יפגשו לעולם, היא קלה צעירה חצי שנה אחרי החתונה. אבל לא היה מי שיכתוב, לא ידע איך לכתוב. והיא עלתה על הרכבת ונסעה. מפולין התגלגלה לצרפת, בחורה צעירה חצי שנה אחרי החתונה, עגונה. אין לה מושג איפה בעלה, היא לא יכולה ללכת לשום מקום בחיים. היא התארחה אצל אחותה שם, בפריז או ברנואה, וכל יום היא יורדת לעבודה, היא עבדה במתפרה, יורדת ובוכה על הגורל הרע, על הגורל המר שנפל עליה. היה לה שכן מלמעלה בשם איצ'ה גולדין, חסיד, והוא רואה אותה בחורה צעירה בוכה, נחברו הרחמיו. התחיל לעודד אותה. כל יום שהם יוצאים מהבית יחד לעבודה, הוא אומר לה, חנה, אל תבכי, חנה, אל תבכי, הוא יחזור, תראי שברל יחזור, הוא לא ישכח אותך, הוא יחזור. לא היה לו מושג על מה הוא מדבר, אבל מילים טובות לעולות כסף, והוא עודד אותה. היא כל כך פיתחה התמכרות בדיבורים שלו, שהייתה מחכה לו כל יום, כדי לשמוע את המילים האלה, זה יחזיק אותה, חנה, הוא יחזור, חנה, הוא יחזור. חלפה שנה וחצי, הוא בכלא, ואז ממשלת רוסיה חתמה איזשהו הסכם עם פולניה על שחרור מכסה של אסירים. בסך הכל שמונה אנשים. אחד מהשמונה אנשים בדרך נס, ברל גורביץ'. מכל האסירים ברוסיה, ברל גורביץ' הוא אחד מהשמונה אנשים. גירשו אותו, העלו אותו על רכבת, הוא הגיע לקרקוב, לא הייתה שם קהילה יהודית, אמרו לו בלודג' יש קהילה יהודית. הגיע ללודג' התחיל להתעניין, אולי שמעתם אנשים שיצאו מרוסיה, לאן הם הלכו, לאן הם ברחו. ישלחו אותו לאיזשהו איש עסקים שהיה לו קשרים בעולם, והוא ידע מה קורה בעולם הגדול. אותו איש עסקים אומר לו, תראה, אני זוכר שהיו יהודים שברחו, אני לא מכיר משם אף אחד, אני מכיר רק אדם אחד, ואני יודע איפה הוא גר, אני יכול להתעניין אצלו. מה שמו של אותו אדם אחד? איצ'ה גולדין. אני יודע שאיצ'ה גולדין בצרפת. הלכו, כתבו בפרט לאיצ'ה גולדין, ברל גורביץ' שוחרר מהכלא, הוא בדרך אליכם לפריז. ואיצ'ה גולדין זכה להיות זה שבישר לה, לאותה אגונה צעירה, בעלך בדרך. מילה טובה לא עולה כסף. צריך לעודד, צריך להגיד, בסוף מילים מתגשמות, המילים עומדות באוויר העולם ומתגשמות בסוף.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.